אנחנו מתחילים ברכי אבות, וכבר הזכרנו בשיעור בשבת. א', שיטת רש"י בסוף המסכת, שהסיבה שזה נקרא פרקי אבות, זה בגלל התנאים המוזכרים שהם אבות העולם. אז רש"י אמרנו, א', ההגדרה של אבות זה התנאים. ב', רש"י אמר, כל חכם בדורו יראה איזה מסרים הדור צריך, ויוסיף ויאמר כפי מה שהדור צריך לשמוע. דייקנו מרש"י שפרקי אבות לא כולל את כל המסרים. כל דור והמסר שלו. אמרנו שיש ראשונים שחולקים על רש"י, שאומרים שהסיבה שזה נקרא פרקי אבות, זה כי המידות הן כאבות לתולדות, ושכל המידות הטובות נמצאות בספר הזה, ואז הם חולקים על שני דברים. אבות הולך על המידות, וגם כן אין לך מידה שאתה תמצא שלא מצויה במסכת הזו. דיברנו על המחלוקת, האם המסכת היא דין או מידת חסידות. הזכרנו את שיטת הגרא, שמה שמוזכר במסכת זה מידת חסידות, והזכרנו שיש מקומות שהמשניות מופיעות להלכה, ואז יש משמעות שיש פה איזשהו איזון, ויש ראשונים שמשמע בהם, רבינו יונה ואחרים, שההגדרה של המסכת זה דברים שבאמת בן אדם מחויב אליהם. ואמרנו שיש מקום לדייק כל משנה לגופה. הזכרנו מחלוקת, שיטת רש"י שהמשניות חוזרות על עצמם, שכשכתוב עשה לך רב כמה פעמים, זאת אומרת, כל תנא, כשהוא היה אומר עשה לך רב, הוא העביר אותו מסר, כפי הצרכים של הדור שלו, ואמרנו שיש מפרשים שחולקים על רש"י, ובכל משנה הם מוצאים את המסר הייחודי לאותו משנה, חלקית מתוך הקונטקסט של המשנה. דיברנו על אבות רבי נתן, ועל שיטת הרש"י סרלאו, בעניין המהדורות במשניות, המשנה הבבלית והמשנה הירושלמית. דיברנו על הגמרא בבבא מציעא, רבי ורבי נתן סוף משנה, ששניהם היו סיום המשנה, והרש"י סרלאו מפתח את זה לעניין שבאמת היו שני מהדורות למשניות, מהדורה בבלית וירושלמית, והעניין שהפרקי אבות שלנו זה המהדורה הירושלמית, ואבות רבי נתן זה המהדורה של רבי נתן הבבלי. אז התחלנו את המסכת במסורת, והזכרנו את המחזור ויטרי, שמפתח את הגמרא בברכות דף ה', שהגמרא אומרת שמשה רבנו בסיני קיבל תורה, שבכתב ותורה שבעל פה, תורה, נביאים וכתובים, משנה וגמרא, הכל נמסר למשה בסיני, ודיברנו על שיטת המחזור ויטרי, שבגלל זה נקראו דברי הנביאים דברי קבלה, שכל דבר שהנביאים אמרו היה במסורת ובקבלה, עד שבאו והנביאים ונתנו לזה פסוק. אבל העניין היה במסורת עוד לפני שהנביאים כתבו את זה. אז דיברנו על היו"ד גימל מידות במחלוקת רש"י תוספות בסוכה. האם אדם דן מעצמו כל מידות חוץ מגזרה שווה, או אין אדם דן מעצמו אף מידה חוץ מקל וחומר. הזכרנו את שיטת הקינת סופרים ברמב״ם, שאפילו גזרה שווה היו דנים מעצמם, עד שחכמים גזרו על עצמם, לא לדון את זה מעצמם, כי אמרו שהמסורת הולכת ונחלשת. מתוך זה פרשנו לדיון איך המסורת נחלשה, וראינו את התוספת בסנדרין, משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכם, רבתה מחלוקת בישראל, ודיברנו על הסבר האיגרת רב שיראי גאון, שהעניין היה בגלל הרדיפות של הרומאים, שהתלמידים של שמאי והלל לא יכלו לשמש כמו הדורות הקודמים, כי לא היה להם את האפשרות להיות בישיבה במנוחת הנפש כמו הדורות הקודמים. הזכרנו שתלמידי שמאי והלל, על מי אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים על רבי יוחנן בן זכאי, על רבי יהושע בן חנניה, על רבי אליעזר בן הורקנוס, גדולי התנאים. זה בתקציר מה שדיברנו בהקדמה לפרקי אבות. דיברנו על משה קיבל תורה מסיני, שהמילה משה זה לא רק האדם, אלא זה מונח בפני עצמו. דיברנו על העניין של קיבל תורה, ודיברנו על התוספות יום טוב בהקדמה, שלא כל התורה שמשה קיבל בסיני הוא העביר ליהושע, שהרי משה קיבל כל מה שעתיד תלמיד ותיק לחדש, ואת זה הוא לא העביר ליהושע. משה קיבל תורה, דיברנו שזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה מסיני, ואמרנו שהמילה סיני יש בה הרבה עומק, זה לא רק שם של מקום, אלא זה הגדרה, הגדרה כפי שהזכרנו מהגמרא באוריות שיש סיני ועוקר הרים, והתקדמנו, ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים, ואמרנו שיש מחלוקת ראשונים מהם הזקנים. לזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. פה דיברנו למה הם נקראו אנשי כנסת הגדולה, כי הם התקינו לנו ב-18 הכל הגדול הגיבור והנורא, ורחבנו בעניין שהם נתנו לנו את הכלים לעמוד בגולה ולראות גדולתו של הקדוש ברוך הוא גם בזמן של חורבן העם וגם בזמן של חורבן הארץ והמקדש. הכל הגדול הגיבור והנורא. וזו גדולתם הרבה מעבר למיסוד של היהדות שהם עשו. זאת אומרת, הם בעצם יסדו את ה-18 כמו שאנחנו מכירים את זה. דיני שבת כמו שאנחנו מכירים את זה. לא. הם גדולים כי הם נתנו לנו את היכולת לראות ולומר יום יום ב-18 הקל הגדול הגיבור והנורא למרות החורבן. וזאת אומרת הקניין הזה שהם נתנו לנו לראות גדולתו של הקדוש ברוך הוא גם בזמן של חורבן, זה מה שעשה אותם גדולים. כל השאר זה דברים ענקיים, אבל לא בשביל זה הם נקראו אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. הבו מתונים בדין. מה זה הבו מתונים בדין? שבן אדם ימתין ולא ימהר לשפוט. ואני חושב שמאחר וזה חלק מהלימוד חינוך, אז אולי אם נראה לכם, אני חושב שאולי נכוון את הלימוד שלנו לעניינים חינוכיים כהורים, ואז ישלים את הלימוד האחר. ילד נכנס ואומר, אבא חיים מרביץ לי. אתה רואה את הילד שוטט דם? מה אתה מוכן לעשות? אתה מוכן להרים שוט ומקל וללכת לטפל בחיים. מה צריך לעשות? לשאול את הילד למה חיים הרביץ לך? וזה הרגל. זאת אומרת, ההרגשות מיד קופצות. אבל אם תתרגלו אחרי הפעמיים שלוש הראשונות, זה יהפך להיות הרגל והילד יקלוט שהוא לא יכול לעבוד עליך. הילד מגיע הביתה פורץ ובכי, לא תאמינו מה עשו לי. נעלו אותי בחדר שלוש שעות. איזה אכזריות. מה אתה מוכן לעשות? להתקשר למנהל, לברר מה קרה? למה? תשאל את הילד, למה? תשאל אותו, מה קרה קודם? למה נעלו אותך בחדר? שאלה. והילד לא ישקר. הוא ינסה לומר כל מיני דברים אחרים, אבל הוא לא ישקר. כשילד אחד בא אליי וצורח, היא הרביצה לי. אני מיד שואל, למה? אני לא קורא לאחר. אני שואל את אותו ילד, אתה מערב אותי, נכון? אתה בא בטענה, אז בוא תשלים את הטענה שלך. למה היא הרביצה לך? כמעט תמיד הילד לא ישקר. בגלל ש... אבל זה לא... לא, בגלל... לא, למה היא הרביצה לך? ופתאום אתה מקבל סיפור שלם, ולפעמים אתה בכלל לא צריך לקרוא לילד האחר. כמעט תמיד אתה מצליח לפתור את העניין עם אותו ילד. כי כמעט תמיד זה לא מתחיל בדיוק ככה. זה שהוא בחר לבוא אליך זה כי הוא רוצה לנצל משהו. יכול להיות שלפעמים באמת הוא במצב שהוא לא יכול להגן על עצמו. האחות הגדולה ממררת לו את החיים, בסדר. אבל על פי רוב זה לא מה שקורה. והורה צריך להתרגל להיות מתון בדין. זה שהילד בוכה וזה שהוא שוטט דם, זה מרגש, זה מרומם. בוא נשמע את כל הסיפור. והעמידו תלמידים הרבה. זאת אומרת, בן אדם יש אחריות לאורך כל ימי חייו. אומר פה באבות רבי נתן. אם הבאת ילדים בצעירותיך, הווה ילדים בזקנותיך. אם לימדת תלמידים בצעירותיך, עמי תלמידים בזקנותיך. העמידו תלמידים הרבה. והתלמיד הראשון של בן אדם זה בני ביתו, אחר כך זה הנכדים. בן אדם צריך לדעת שאדם לעמל יולד. אין כזה דבר ללכת לישון. באנו לפה לעבוד, העמידו תלמידים הרבה. וחלק מזה זה אחריות קשה. זאת אומרת, בן אדם... תלמיד זה דבר מחייב. אם בן אדם, זה באמת התלמיד שלו, אז אכפת לו ממנו, הוא מתפלל עליו, הוא דורש בשלומו. באסוסייג לתורה, וזה כל אדם צריך לדעת לעצמו, מהם החולשות שלו, איפה הוא צריך להתרחק. וזה חוכמה בפני עצמה, שבן אדם ידע איך לשמור על עצמו. עכשיו בוא נחשוב רגע, אנשי כנסת הגדולה, זה המסר שהיה להם לתת לעם ישראל? אם נחשוב על זה, זה בעצם מסר ענק. מה עשו אנשי כנסת הגדולה? הם סגרו את התנך. זאת אומרת, להם היה את האחריות להחליט איזה ספרים יהיו בתנך ואיזה לא. זה דבר שהמוח שלי לא מצליח לתפוס אותו. איך אדם יכול להחליט איזה נבואה היא לדורות? הרי היה להם משלמו למעלה מ3,000 משל. והם היו צריכים לסנן בתוך זה ולהחליט מה יהיה במשלי ומה לא יהיה במשלי. אז בסדר, אז נאמר שזה כבר נעשה בימי חזקיהו בנוגע למשלי. הם יוצרים להחליט האם שיר השירים קודש קודשים או לא. מה עם משלי? מה עם קהלת? איזה נבואות הם לדורות? איזה הם לא לדורות? באו לימדו אותנו, הבו מתונים בדין. תדעו שיש סיבה שחיכו עד עכשיו להחליט. וההמתנה נותנת לנו תוספת תבונה. וזה אחד מהמסרים הכי חשובים, גם כהורה, גם כמורה, בכל תפקיד. הבו מתונים בדין. דבר שני, עמידו תלמידים הרבה, זה אחריות לעתיד של עם ישראל. איפה הם חיים? הם חיים בעידן של תחילת בית שני. ועשו סייג לתורה. זה אולי הדבר שהם עשו. שהם עשו סייג לתורה, אבל זה בעצם אחריות של כל אדם. שמעון הצדיק היה משארי כנסת הגדולה. יש דיון פה איך הגיעו למספר 120 חכמים באנשי כנסת הגדולה. איפה מצאנו ביהדות? איפה מופיע מספר 120 חכמים? מי יודע? מה המקור לזה? ספר דניאל. במלכות פרס ומדי היה להם 120 יועצים. לא ראיתי עדיין מי שמקשר בין השניים, אבל זה נראה לי קשר פשוט בולט. זה אותו עידן, זה אותו דור. לא יודע. שמעון הצדיק היה משארי כנסת הגדולה. יש פה דיון גדול וארוך, ולא ברור מי היה שמעון הצדיק ומתי הוא חי. יש לנו את הגמרא ביומא, שהוא זה שיצא לקראת אלכסנדר מוקדון. יש לנו בעיה בתאריכים פה מבחינה היסטורית. האם הוא היה הכהן גדול אחרי עזרא הסופר? הוא היה שארי כנסת הגדולה. הוא היה האחרון של אנשי כנסת הגדולה. הרבינו עובדיה ברטנורא, כמה שזכור לי, אומר שהוא היה כהן גדול אחרי עזרא. אבל זה בכלל לא ברור שהוא בכלל חי באותה תקופה. הסדר הדורות, יש לו עריכות על שמעון הצדיק, והוא מביא מחלוקות בעניין, הרב אלפרין. מתי הוא חי ומי היה כהן גדול מתי, ומתי עזרא הסופר היה כהן גדול. אבל בסדר, באיזשהו שלב הוא חי. זאת אומרת, זה הפרק הראשון עד תחילת פרק שני, זה סדר הדורות. אז שמעון הצדיק היה משארי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, ורשי אומר לנו, ורבינו עובדיה ברטנורא אומר לנו, שכשכתוב הוא היה אומר, כוונה היא הוא היה רגיל לומר, וזה מאוד מסתדר עם רשי בסוף המסכת, שזה המסר שהוא ראה שהדור שלו היה צריך לשמוע. על שלושה הדברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. יש לי שאלה, אני התלבטתי איך לעשות את הלימוד הזה. אני אוהב כשמלווה ללימוד יש מפרש אחד שלומדים אותו, יחד עם הלימוד. ככה לי נראה, אני חושב שזה... זה עדיף על הצ'ון שאנחנו עושים עכשיו. אז אני הייתי מציע ללמוד רבנו עובדיה ברטנורא, אם נראה לכם. זה פשוט הכי קצר, או זה או הרמב״ם. אבל הרמב״ם יש פה עריכויות, לפעמים זה מאוד מעניין, אבל אז מה אתם אומרים? אתם מעדיפים שאני אומר בעל פה או ללמוד מפרש בפנים? מה אתה אומר?
אני מעדיף את הצ'ולן, שאני אשאר בת מה אנחנו יכולים לבד.
מה אתה אומר?
אני עד
אפשר.
להמשיך בעל פה את הצ'ון. אוקיי, בסדר. טוב.
הצ'ון ביום שני זה בשבוע שבא?
שאלה טובה. הוא היה אומר, טוב, על שלושה דברים העולם עומד. אז פה יש לנו שוב שאלה. האם הוא בא לחלוק על המשנה בסוף הפרק של רשב"ג אומר על שלושה דברים העולם עומד, ויש גורסים... אבל פה הגרסה העולם עומד, בכמרה. אז יש שרוצים לחלק בין העולם קיים לעולם עומד, כמו שאתה אמרת. אבל יש בכלל שלא גורסים העולם קיים. הגרסה פה זה העולם עומד. טוב, אז רש"י הולך בשיטה הפשוטה, שאין לי בעיה שיחזרו על עצמם, שיחלקו אחד לשני. בסדר. רבינו עובדיה ברטנורא מדגיש שאין פה מחלוקות, אבל זה לא מדויק. אנחנו נראה שיש פה מחלוקות בין אלישע בן אבויה ואחרים. אנחנו נראה שיש מחלוקות, האם יש עניין ללמוד מילדים או אין עניין ללמוד מילדים. הסתכל בקנקן או הסתכל במה שיש בו. הלומד מן הילדים למה הוא דומה, זה משנה אחת. יש משנה אחרת שאומרת אל תסתכל בקנקן אלא מה שיש לו, מה שיש בו. אז זה לא משנה אם זה ילד או לא. אז נראה את זה כשנגיע. שמעון הצדיק היה משארי כנסת הגדולה. הוא היה אומר, זאת אומרת, זה היה רגיל המסר שלו לדור שלו. מה זה על שלושה דברים העולם עומד? אז רבינו עובדיה ברטנורא אומר, לא נברא העולם אלא בשביל שלושה דברים הללו. ואז המשנה הזו חולקת על הגמרא בברכות, שהגמרא אומרת, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים יירא. כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. כל העולם הוא בשביל את האלוקים יראה ואת ניצותיו שמו, כי זה כל האדם. אז הגמרא לומדת שהפסוק הזה בסוף קהלת, זה כל האדם. ואם זה הפשט כמו שרבינו עובדיה ברטנורא מסביר, אז זה משמע שזה חולק. וזה צריך ביור. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, אז אין לנו פה יראת שמיים. זאת אומרת, יראת שמיים זה, הגמרא אומרת לנו שיראת שמיים זה המפתח וזה הסוף. יש פסוק אחד שאומר, יראת השם ראשית דעת. יש פסוק שאומר, יראת השם אוצרו. אז הגמרא אומר, נכון, יראת השם זה התחלת הדרך, יראת השם זה סוף הדרך. יראת השם, בלי יראת השם אתה לא יכול להתחיל ללמוד, ויראת השם זה מה שהלימוד מביא אותך אליו. זאת אומרת, יש יראת השם מינימלית, שבלעדיה אתה לא יכול להתחיל ללמוד, בסוף הלימוד, אם אתה מגיע בלימוד, לאן שאתה אמור להגיע, אתה אמור להגיע ליראת שמיים הרבה יותר גדולה. זה גם ההתחלה וזה גם הסוף, הגמרא אומרת. אז, אבל זה לא מופיע פה, זה לא במשנה שלנו, על שלושה דברים העולם עומד.
אבל זה
כולל. לא, אבל זה...
אתה אומר שתורה כוללת. טוב, בסדר?
גמולות חסדים.
הייתי גם לומדי תורה, וגם גומלי חסדים. שלא היה להם שום יראת שם. לך, יש חנויות ספרים, איפה שמגיעים אנשים בלי כיפות, ולך לאוניברסיטות, יותר אנשים לומדים בלי כיפות. אתה יכול לפתוח ספר האגדה, שיש תמונה בהתחלה של אנשים לומדים בלי כיפות. אני יכול לספר לך על אנשים שלמדו עם סיגריות בפה. אמר לי אחד ש...
בתוך ספר האגדה שאתה אומר, הוא היה למדן גדול.
לא אמרתי שלא. אני מאוד מיודד עם שמוליק, איך קוראים לו שמוליק? פרח לי השם משפחה שלו. שהוא אחראי על בית ביאליק. פרח לי השם. שמוליק אבנרי. בסדר, כבודו מקום המונח, אבל התמונה עדיין שם. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, בסדר, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים. אז הפשט הפשוט, אנחנו יודעים מה זה תורה, עבודה בפשטות זה תפילה, או עבודת הקורבנות, או היינו הך, וגמילות חסדים זה, אז פה יש עניין מעניין. האם גמילות חסדים זה כולל צדקה? אז הגמרא נוקטת שגמילות חסדים זה לא צדקה. זה שני דברים שונים. הגמרא מחלקת בגמילות חסדים, שגמילות חסדים יותר גדולה מצדקה, שגמילות חסדים עם עשיר ועם עני, וצדקה זה רק עם עני, גמילות חסדים בגופו, צדקה זה רק בממונו, גמילות חסדים זה חיים ומתים, וצדקה זה רק עם החיים. כן, אז גמילות חסדים. בחינוך, אז יש לנו פה... כל אחד צריך חינוך לעצמו. חינוך לתורה, זה חשוב שזה יהיה בלי לחץ, וזה חשוב להמתיק לו את התורה, כמו שהחסידים נוהגים, שהילד נותנים לו ללקק דבש. התפקיד שלנו, מה?
את האותיות.
כן, כן, זה התחלה. אז זה מאוד חשוב. ואין דבר רע לצ'פר, וחשוב מאוד להראות את החשיבות של הדבר, וחשוב לדעת. שהילד לא יהיה גדול בתורה, כי אני רוצה שהוא יהיה גדול בתורה. הוא יהיה גדול בתורה רק אם הוא רוצה להיות גדול בתורה. אני יכול לתת לו את הכלים, אני יכול לתת לו את הסביבה, אני יכול לתת לו את האפשרות. אני עוד לא ראיתי אף מוסד שהצליח להוציא גדולים בתורה. כל המוסדות האלה, עם כל הרעיונות הנפלאים, ועם כל הידיעות שהם נותנים להם, עוד לא ראיתי שאף אחד מהם הצליח שהם מוצאים את גדולי עם ישראל. לא ראיתי. מה שכן ראיתי זה מוסדות שנותנים לילד אהבת התורה. ואז מי שרצה, השתמש בזה ונהיה גדול. הגדלות מתחילה בפנים. היא לא מתחילה מתוך זה שנותנים לו על הראש ואומרים לו, תלמד ואתה יכול להיות גדול בישראל ומלחיצים. לא. בנוגע לעבודה ותפילה, אז אני חושב שזה אחד מהמקומות שלאמא יש חלק גדול מאוד, לא רק לאבא. האמא נותנת הרבה מאוד את היראת שמיים ואת העניין של תפילה וברכות. וזה חלק מעל תיטוש תורת אמך. אני כן הייתי ממליץ שאבא שצריך להתפלל ביחידות, שילך לבית כנסת ויתפלל ביחידות. שלילדים יהיה מושג שאבא הולך לבית כנסת. זאת אומרת, יש מציאויות שאי אפשר להתפלל בבית כנסת. בסדר, אבל ילדים צריכים להעריך מה זה תפילה. רוב הגברים כשהם מתפללים בבית הם לא מצליחים. הנשים איכשהו יכולות לחתוך לכוון. הגברים, נו, זה... בגמילות חסדים, פה חשוב שהילד יראה כמה ההורים משקיעים. כמה גמילות חסדים, זה גם כשקשה. זה אחד מהדברים שאנחנו לפעמים חוסכים מהילד, וזה לרעת הילד. הילד צריך לראות שמזיעים למצוות. הילד צריך לראות שזה תרחה, ואנחנו עושים את זה עם חיוך. שכשאורח בא וצריך להכין את המיטה, זה דבר שאנחנו עושים עם חיוך, ואנחנו מדברים על זה. איזה כיף שיש אורחים, איזה שמחה שאנחנו יכולים להכין את המיטות, ואיזה כיף שאנחנו זוכים בזה, וזה גישה שאני יכול להקרין לילד. ואתם תשימו לב שכשזה מגיע לגמילות חסדים, כמעט תמיד זה אותם אנשים ואותם משפחות שהם אלה שעושים. זאת אומרת, כמו שהגמרא אומרת, מי שזה נכנס לתוך ביתו, זה לא זז מתוך ביתו. זה נשאר אצלו. זה אופי של בית, זה אופי של בן אדם. וזה אופי שאם אנחנו רוצים להקרין לילד, הדוגמה האישית היא מה שתקרין לו. וחלק מהדוגמה האישית זה שאני לא חוסך ממנו את העבודה. זאת אומרת, נכון, לפעמים הוא לא צריך להיות הקורבן של החסד שלי, מאידך גיסא הוא כן צריך להיות שותף. וכשהוא שותף, אז זאת אומרת שגם הוא מזיע. ודיברנו על הדוגמה של אברהם אבינו, שהוא יום שלישי למילה, ויש לו עבדים, יש לו שפחות, ויש לו מספיק אנשים שיכלו לעזור לו, והוא הקפיץ את ישמעאל מהמיטה, שהוא ילך ויביא את הבקר. יש לך שפחות, מה אתה צריך לישמעאל? כי זה חינוך. ואתם רואים שהחינוך הזה לא זז מישמעאל, ההכנסת אורחים. מה שהוא הזיע וסבל בשבילו, זה נשאר חלק מישמעאל. אז כשזה מגיע לגמילות חסדים, זה חלק מהחינוך. בנוגע לעבודה, יכול להיות שזה גם חלק מהחינוך. בבתים שכשהיה חתונה, אז אני ראיתי את זה גם בתורה וגם בעבודה. הייתי, זה משפחה רחוקה, זאת אומרת, זה גיסי התחתן עם בחורה. אז כאילו, היא נשואה לאח של אשתי, אז זה רחוק מאוד. אבל לא משנה, היינו שם בבוקר אחרי החתונה, והאבא שלה, זאת אומרת, סיימנו את החתונה בשתיים לפנות בוקר. הגענו הביתה בשלוש לפנות בוקר, ובחמש לפנות בוקר אבא יושב בדף יומי, והולך להתפלל עם המניין ותיקין שלו אחרי דף יומי. איזה מסר זה? זה הילדים רואים, אבא יוצא מהמיטה ללמוד, ואבא יוצא מהמיטה להתפלל. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו צריכים לדעת גם איך לטפטף לילדים, שיראו איך אנחנו מזיעים בשביל המצוות האלה. זה, ככה אתה מכין הילד את החשיבות, תורה, עבודה, גמילות חסדים. משנה ג' אנטיגנוס איש סוכו כבן משמעון הצדיק. אנטיגנוס איש סוכו, זאת אומרת, הוא היה האיש החשוב, הוא היה הרב הראשי של סוכו, והוא קיבל את המסורת שלו משמעון הצדיק, וזה דבר שתמוע מאוד. האם הכוונה היא דווקא משמעון הצדיק? הרבה פעמים יש לנו בשס שמוזכר גדול הדור, והכוונה היא הסנדרין תפלים אליו, כי זה תמוע, למה שהוא יקבל רק ממנו? מה עם שער הסנדרין? הוא היה אומר...
שמעון הצדיק היה משיורת מסתגדולה.
אבל היה לו סנדרין איתו, הוא לא היה הרב היחיד בדור.
אז מה זה שיירי כנסת הגדולה?
זאת אומרת שהוא היה האחרון שהיה חי מאנשי כנסת הגדולה.
זהו.
בסדר. תראה, יכול להיות שזה עיקר קבלתו היה מגדול הדור. זה... יש שני גמרות, יש גמרה אחת שהגמרה עצמה מקשה. האם שלאדם יהיה רב אחד או כמה רבנים? הגמרה אומרת שיהיה לו רב אחד, שממנו יקבל את הכל. אז הגמרה אומרת שיהיה לו יותר מרב אחד. אז הגמרה מקשה, אז הגמרה אומרת כן, תמצא פה. ואז אתה צריך גם לקבל שם, יש תלוי במה. אנטיגנוס איש סוכו כבן משמעון הצדיק, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יבואו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואם מורה שמיים עליכם. אז פה יש לנו... או, אני לא יודע, אני אף פעם לא ראיתי התייחסות לזה.
זה אנחנו מבינים שהתרבות, נכסה, ישראל, לא
יכלו... להחליף
את זה אולי,
הפרט
הזה.
לא יודע?
שהוא חזר
בתשובה, שישנה את השם. לא יודע. אז פה יש מחלוקת מעניינת, מה פירוש המילה פרס? האם פרס זה שכר, או פרס זה מתנה? זה מחלוקת. רב פסן זצ"ל תמיד היה מדייק שיש שכר, ושכר כוונה היא שמשלמים לי על העבודה שלי. וכשאנחנו מדברים על שכר, זה שכר ועונש, זה שכר, זה אני הייתי עובד, אני הייתי פועל, ומגיע לי, חייבים לי. יש איזושהי מערכת שחייבים לי, זה שכר. מה זה פרס? אז זה מחלוקת שתי שיטות פה בראשונים, ברמב"ם, מרש"י. האם פרס זה מעבר, האם זה מתנה, או פרס זה תשלום. דיברנו פעם על החתם סופר, דיברנו על זה, נחזור על זה. חתם סופר שואל, הוא אומר, האם שמירת תורה ומצוות זה כמו לעצור באור אדום? או שמירת תורה ומצוות זה כמו להיכנס לבית שבוער באש להציל נפשות. אם זה כמו לעצור באור אדום, אז זאת אומרת, זה המינימום שאתה חייב. אז אני מבין למה יש עונש אם בן אדם לא מקיים. אני לא מבין למה יש שכר אם בן אדם כן מקיים. אם שמירת תורה ומצוות זה משהו מעל ומעבר, כמו להיכנס לבניין בוער באש להציל נפשות, אני מבין למה יש שכר, כי זה משהו מעל ומעבר. אני לא מבין למה יש עונש אם לא עמדתי בזה.
אולי זה גם וגם, לכן זה גם
מצד
אחד
שכר,
מצד
אחד לא... אתה אומר, יש מצוות ויש מצוות. אבל לכאורה, על כל מצווה יש שכר ועונש. אז זו שאלה פילוסופית שהוא שואל, והוא עונה שהעונש זה כי זה המינימום. הקדוש ברוך הוא דורש את זה מכל אחד. השכר לא מגיע לך, זה מתנה מלמעלה. זאת אומרת, באמת לא היה צריך להיות שכר, רק היה צריך להיות עונש. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אני רוצה לבוא לקראתכם, אני אתן שכר, למרות שאני לא חייב לכם. אתם חייבים לי, התורה זה המינימום. עכשיו תחשבו על החתם סופר. ותחשבו... מה?
קצת קשה להגיד שהתורה זה המינימום. הוא יודע שכל הגויים מסתדרים עם שבע מצוות גנוח בלבד. במקרה טוב.
אז בואו נחשוב על הגמרא בעבודה זרה, שיבואו כל הגויים לעתיד לבוא.
אז זה באמת אולי בשביל המינימום. בבלויים אחרת. אולי אפשר להגיד.
אני שומע. ישראל עזים שבאומות, אז בגלל זה הם צריכים.
שבאומות, יש להם תכונות אחרות, יש להם יהודים אחרים.
אני שומע, אני שומע. צריך לחשוב איך זה מסתדר עם הגמרא בעבודה זרה, שלעתיד לבוא הגויים ירצו שכר, ואז יאמרו להם לכם לא היה מצוות.
טוב, רוצים את השכר שלהם.
מוצאים את השכר שלהם. אני לא זוכר מספיק, צריך להסתכל בפנים.
אה, לא, לפי הגמרא הזאת יוצא שרוצים עוד, כי נותנים להם מצוות סוכר.
כן.
כי אם זה רק שכר שלהם,
אני לא זוכר, צריך לראות את זה, כי הגמרא שם גם עוסקת קצת קודם ברעב היתר גויים, שאין להם שכר שבע מצוות, אז אני לא זוכר. צריך להסתכל בפנים. אבל חלק מזה גם יהיה הנפקמינה פה במילה פרס. מצד אחד הוא אומר לנו, הבו כעבדים. זאת אומרת, אנחנו צריכים מצד אחד להיות כעבדים. לא כתוב כבנים. והלאה, אנחנו עושים את זה שלא על מנת לקבל פרס. עכשיו, אם פרס, זה מתנה, זה מתאים לפשט של החתם סופר. לא מגיע לי. אם פרס זה שכר, אז זה לא כל כך מתאים לפשט של החתם סופר. ואם מורה שמיים עליכם, אז זה האיזון שחשוב, שהגמרא אומרת, עבוד מהירה, עבוד מאהבה. זה לא מספיק שבן אדם יעבוד רק מאהבה. בן אדם גם חייב לעבוד מהירה, וזה נקודה חינוכית שאנשים לפעמים מפספסים. זאת אומרת, אנחנו הלכנו מהקצה אל הקצה. הדור שלנו בכלל לא אוהב לדבר על גיהנום. בכלל לא אוהב לדבר על זה שיש עונש. וצריך לדעת שזה כן חלק, זה מרכיב חשוב בחינוך. לילד יותר טוב לחשוב שיש עונש. לא ברמה היסטרית, שהבת שלי קמה באמצע הלילה ורצה לאמא שלה, ואומרת לה, את סולחת לי? זה שתשוט אותה מה קרה? אז היא אומרת, לימדו אותי בגן על גיהנום, ואני לא רוצה ללכת. אז תסלחי לי ש... כבר לא זוכר מה. הגזימו קצת. זה לא... לא זו הכוונה, אבל מאידך גיסא, לילד טוב לדעת שיש שכר ועונש, ושיש דין, ושיש דיין, וחלק מדין ודיין, זה שהרשעים בסוף יסבלו. וכמובן, אני מכיר משהו צדיק, אבל גם שיש עונש, שיש דין ויש דיין. וזה מרכיב מהחינוך שהוא מאוד חשוב להיגיון של הילד. זאת אומרת, אני לא צריך לדבר על העונש שלו, אבל אני כן צריך לדבר על המושג שיש עונש. וכשאני מחסיר את זה, אז אני בעצם לא... אני לא נותן לו עולם תקין, והוא לא שלם עם זה.
כלומר, אין אהבה בלי רע.
צריך את שניהם. צריך את שניהם. חייב להיות גם אלמנט של יראת שמיים, ותזכיר לי, אני לא רוצה לגלוש, פעם באה נתחיל עם זה. זאת אומרת, זה נקודה מאוד חשובה. בעזרת שם פעם הבאה.